חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
יס.
נתחיל?
בוודאי.
בוודאי. הלו, הלו, הלו!
אתה מכיר את השיר הזה? זהו שיר אחרי מחלה. וואו, הגרון שלי היום נראה לי שלפנתיאון הרדיו...
שבוע קשה, אה?
שבוע מאוד קשה עבר על כוחותינו. היינו חולים, הייתה לנו שפעת, אור היה חולה שבוע, אחר כך נור היה חולה שבוע, ואחר כך אני נתתי גרנד פינאלה.
איך אומרי התחמק מה...
אנחנו כולנו חוששים לבריאותו, כי אם הוא יהיה חולה זה אסון. פשוט אין, 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 אין על גבר חולה, באמת, הוא הקלישאה של הגבר החולה.
כבר שהוא לא שומע את זה.
הוא לא מקשיב, לא, לא מזין התוכניות שלנו, רק עם המוזיקה שלו.
אוקיי.
Okay. כן. הלו, הלו, הלו.
הלו, מה שלומך?
אני מבריאה.
אוקיי. Okay. פולניה. לאט לאט.
והיום אנחנו בתוכנית על תות.
פשוט תות.
כן, שזה כוח עמוד, תוכנית על תות. עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לשאול אותך, לוקסי, למה יש לי ביד סוכריות גומי בצבע... אדום, האם זה סוכריות תות?
לא, זה קמפרי ולימון.
אז למה הבאת לי זה? מה, סוכריות גומי שהכנת לבד?
כן, כי אני חבר ואני אוהב, והכנתי לך סוכריות קמפרי ולימון.
אם אני יכולה להזמין בבקשה פעם הבאה רום או וודקה?
היה לי ליין שלם, לא ראית? היה לי רום וקולה, וודקה וניל וקרנבריז, ג'ין טוניק ומלפפון.
נהדר.
היה עוד סוג, קבינה את הטלפון שלך.
אוקיי. אוקיי, הגענו לאולפן, תוכנית חדשה. אפשר להתחיל ולהיות רציניים?
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על תות.
אני מתחילה?
אני אתחיל.
יאללה, זה קשטלטן.
למרות הדמיון בשם, תות עץ הוא לא קרוב משפחה של תות הגינה המתוק שאנחנו נדבר עליו בתוכנית. עצי התות הגיעו לישראל ממדינות אסיה כבר לפני יותר מאלף שנה. הדמיון הפיזי בין שני הפירות גורם לאנשים להתבלבל וגרם לזה שהשם הוא אותו דבר גם בלועזית. ואגב, עצי התות הם המזון הבלעדי של תולעי המשי. תגידי, עוד עושים את זה? עוד נותנים לילדים בגנים תולעי משי לגדל?
ודאי, אנחנו מגדלים תולעי משי. איזה כיף, איזה כיף. כשיש לנו, יודעים שיש עץ תות באזור.
וסין היא היצרנית הכי גדולה של תולעי משי, בגלל שבסין יש את הכי הרבה עצי תות.
זה מדהים אותי שהתולעי המשי לא משכילות לאכול עוד משהו, שהן אוכלות רק עלים של תות.
למה לא? אני הייתי שמח להתקיים על עלים של תות.
אוקיי.
Okay. עובדה הבאה?
כשאנחנו תואמים תות, אז אנחנו מרגישים את הטעם שלו על הלשון. אנחנו מרגישים את החומציות, ואנחנו מרגישים את הסוכר שבפרי, אנחנו מרגישים את היחסים ביניהם, וזה ככה פחות או יותר מה שגורם לנו להגיד אם התות יותר מתוק או יותר חמוץ. אבל מה שבאמת עושה אותנו סאקרים של תות, זה התרכובות של החומרים הנדיפים שנמצאים בו. בתות יש כ-250 תרכובות נדיפות. זה המון, וזה מה שיוצר את הפרופיל הארומטי המטורף של התות, שאם אתה רוצה נגיד להשוות את זה למשהו אחר, בתפוח יש רק כמה עשרות תרכובות, בהשוואה ל-250. הוא מורכב, הוא ריחני, הוא עוטף את כולנו בריח שלו.
מאוד טרופי בארומות האלה.
כן, זה הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים אותו.
השילוב של תותים בשמנת נוצר על ידי קרדינל בשם תומאס וולזי. בשנת 1515. הוא היה ראש הארמון, למעשה עוד בתקופה ההיא, של המלך הנרי השמיני. באותה תקופה היה מעורבות נורא גדולה של כנסייה ומדינה. היו עושים משתים מאוד מאוד גדולים. הוא היה מאכיל לפחות 600 מכובדים רעבים פעמיים ביום. הוא היה צריך איזשהו כינוח שיהיה זריז, מהיר וקל לבישול. אז המציאו את התותים בשמנת, זה אגב אותו קרדינל שלא הסכים לגרש את הנרי השמיני, ולכן הכנסייה האנגליקנית התנתקה מהכנסייה הנוצרית.
כלומר, בן אדם הזה עשה שני דברים חשובים, הפריד כנסיות והמציא תותים בשמנת.
תכלס.
מעניין במה הוגיע יותר.
אוקיי.
סטרוברי פילדס פוראבר. השיר המפורסם של להקת הביטלס, שכתב אותו ג'ון לנון, למרות שהקרדיט ניתן לשניהם, לנון ומקארטני, כמו בכל יצירות הביטלס. השיר הזה בכלל לא נכתב על שדות תות. הוא נכתב על בית יתומים, שהיה סמוך לביתו של ג'ון לנון, שנקרא סטרוברי פילד, אפילו לא אס, האס הזאת נוספה רק בשביל שזה יתנגן יותר טוב על הלשון. השיר הזה, אגב, אם חושבים על זה, הוא באמת לא יכול להיות שיר על שדות תותים, זה שיר מאוד אפל, די דיכאוני, מרגיש כמו טריפ רעל של LSD, למרות שהוא שיר פשוט נפלא. ואם אתם מגיעים מתישהו לאנגליה, ואתם רוצים לבקר את בית היתומים הזה, ולהצטלם ליד השרת שלו, שכחו מזה, בית היתומים נסגר ביוני 2005 אחרי 69 שנות פעילות.
אבל אפשר להצטלם באבי רוד עדיין.
כן.
אני עשיתי את זה כשהייתי בלונדון. זה כיף, כן.
והורדת זה? היית יחף?
לא.
כמו ג'ון? כמו פול?
לא, אבל עשינו את התנועה הזאת עם הידיים, יד קדימה, יד אחורה.
מה, השגת ארבעה אנשים ניצבים מהרחוב?
לא, אני ושוש.
יפה מאוד. כן, ועובדה אחרונה.
התות הגדול בעולם, העובדות אהובות עליי, שקל 250 גרם, אפרת אנזל.
אחד?
אחד, תות ממוצע שוקל 20 עד 30 גרם.
כן.
זאת אומרת בערך 10-12 תותים. התות הענק הזה נשקל ביפן ב-2015, על ידי חקלאי יפני בשם קוג'י נקאו.
תגיד לי, אני חייבת לשאול אותך. השם של החקלאי.
כן.
למה זה חשוב?
נותנים את הקרדיט למי שמגיע לו.
אבל אחר כך זה נתקע להם בראש, אבל אם להם זה לא נתקע בראש, זה לי זה נתקע בראש.
לך שום דבר לא נתקע בראש, דקה אחר כך את הוכחת את זה.
מה?
כן. אוקיי, על מה היה הפרק הקודם?
אורז?
זה כי העלית היום את הזה. אבל על מה דיברנו?
לא יודעת.
לא יודעת. אז אותו תות ענק, ששקל 250 גרם, שהומצא על ידי אותו חקלאי יפני שלא ננקוב בשמו.
קוג'יקארו.
נקאו. הוא חטף את הכתר מהתות האנגלי, שהיה התות הכי גדול,
כן.
ומלך במשך 32 שנה, הוא שקל רק 90 גרם, שליש.
טורף.
כן.
מעניין אם הוא הטעים.
כן. אז איך הגענו לתות היום?
קודם כל זו העונה. כן. עונתו של התות היא מנובמבר עד אפריל, העונתו הרשמית, כמובן שאנחנו חיים בעידן שבו כל העונות מתוחות, והיום יש מקומות שבהם אפשר להשיג תותים לאורך כל השנה, גם בישראל, בכל מיני חממות שמגדלות אותם, אבל זו העונה הטבעית שלו. ואם ממש ככה נזכר בילדות שלנו, ממש 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 שנות ה-70, תותים היו בפברואר-מרץ. הם אפילו לא היו מנובמבר עד אפריל. היה מגיע כאילו החורף, שיאו של החורף, ואז היו את התותים. זה מה שאני זוכרת מהילדות שלי. וזהו, ואז החלטנו לעשות תוכנית על הפרי הזה. אתה רוצה שנספר לך עליו קצת?
כן.
שנתחיל בזה שהוא בכלל לא פרי?
מהו?
אז ככה.
מתיישב לי, אני תרווח.
שואל. אז ככה, יש סדרה בטבע שנקראת סדרת הוורדנאים, אוקיי? בתוך הסדרה הזאת יש 9 משפחות. יש שם את משפחת הסירפדיים, שיש בה כמובן את
סירפד.
משפחת הקנאביים, שיש בה את
קנאביס?
ודאי. יש את משפחת התותיים, ששם נמצאים תותי העץ והתאנה והפיקוס, כפי שכבר דיברנו עליהם בפרק התאנה. ויש את משפחת הוורדים, שם נמצא תות הגינה. כלומר, מה שאנחנו בעצם כרגע אומרים, שתות הגינה ותות העץ, הם, כפי שאמרת בפתיח, הם בכלל לא קרובי משפחה, הם בני דודים. תות הגינה הרבה יותר קרוב מבחינה בוטנית לפטל ולברדים, לפרח ורד, מאשר לתות העץ.
ולתפוחים.
נכון.
גם עם משפחת הוורדים.
נכון, במשפחת הוורדים, גם היא הרי מתחלקת לכמה, יש בה את הוורד, תות שדה ופטל שהם שייכים לוורדים, ויש עוד תת משפחה שם, שזה הגס, הפרסק, הדובדבן, התפוח, השזיף, השסק.
כולם טובים.
בקיצור, התות גינה יותר קרוב לכל אלה, מאשר לתות עץ. רק השם שלהם אותו שם.
כן.
יופי. עכשיו, מבחינה בוטנית, כאמור, התות הוא בכלל לא פרי. הוא פרי מדומה, כי בפרי אמיתי, הפרי צריך להתפתח מתוך השחלה של הפרח המופרה. התות שאנחנו אוכלים, היצור המתוק והחמוד הזה, הוא בהגדרה שלו מצעית תפוחה.
ככה אבישי קורא לי לפעמים, לילות כשאני ככה נרדם מול הטלוויזיה.
הוא קורא לך מצעית תפוחה.
מצעית תפוחה, כן.
זה התאבות של רקמה בפרח התות, שנקראת מצעית, ועל הרקמה הזאת, על ההתנפחות הזאת, יושבים, תחזיק חזק, הפירות האמיתיים של התות. כל
רעים.
הנקודות השחורות האלה שאנחנו רואים על התות, זה בעצם הפרי האמיתי. המצעית האדומה הזאת, היא בעצם נועדה למשוך בעלי חיים, כדי לאכול את אותם זרעים שחורים, לא סקסים ולא מושכים ולא טעימים, שהם הפירות האמיתיים.
אז התות הוא הפרי היחיד מכל הפירות שאנחנו צורכים, שהזרעים שלו באמת צומחים בחוץ.
נכון.
וזה מאוד מעניין, הוא נורא ייחודי.
זה מדהים. ובכל תות יש 200 זירונים כאלה, 200 פירות.
זאת אומרת, כל פעם שאתם אוכלים תות, זה כאילו צרכתם 200 פירות.
כן.
אוקיי, נכון. מאוד בריא.
כן, דיאטניות מתות על זה.
כן.
אנחנו נדבר בהמשך על ערכים בריאותיים וקלוריות ועניינים כאלה.
אוקיי.
המילה תות, ככל הנראה, מגיעה מהשפה הפרסית.
אוקיי.
אנחנו רואים שיש את אותה מילה בעברית, בערבית ובפרסית, קוראים לפרי הזה תות.
תות.
כן.
פשוט תות.
איך קוראים לו בארמית?
תותה.
תותה.
באמת?
כן. חמוד, לא. זה במילאל, זה תותה.
תותה.
כן.
כן.
אבל זה מעניין. זה מעניין כי אנחנו נדבר בהמשך על האפרודיזיאקיות של התות, ונתהה אם לצורה שלו יש קשר, ותותה. סליחה. אבל באנגלית,
כן.
איך קוראים לו?
סטרוברי.
שמאיפה מגיע שם סטרוברי, יש פה כמה סברות. שכשיש כמה סברות, אנחנו יודעים שכנראה אף אחת לא נכונה. אבל אני זרוק כמה השערות.
כן.
דעה אחת אומרת שזה בגלל שפעם היו מפזרים קש על האדמה סביב התות, בשביל שלא יירקב, ושהמזיקים יהיה להם יותר קשה להגיע אליו. אז זה סטרוברי, כאילו, תותי קש. יש כאלה שחושבים שזה בגלל שכל הנקודות האלה על גבי התות קצת מזכירים בלוק אנד פיל שלהם קש, לפעמים הרי צהבהבות כאלה,
כן.
הנקודות. ויש סברה שחושבת שזה מהמילה סטרונברי, סטרנברי, זה S-T-R-E-W-N.
כן.
אוקיי? שהמשמעות של זה זה זרוע. כי בעצם התות הזה, כשאתה שותל אותו באדמה, הרי הוא מתחיל לשלוח זרועות.
שלוחות.
שלוחות כאלה.
כן.
אז שבעצם זה הסיבה שקוראים לכך. זה כאילו תות ששולח זרועות על גבי האדמה.
יש עוד סברה.
מה?
בימי עברו, היו מוכרים אותם בשווקים, משופדים בקשים. זאת אומרת, היו לוקחים קש אחד ומשופטים עליו איזה 10-12 תותים, והיו מוכרים את זה ככה. אז אני שמעתי שגם, יכול להיות שזה המקור של זה, זה מזה.
נחמד.
כן.
אוקיי.
גם חמוד.
זה מקור השם.
כן.
עכשיו תספר לי מאיפה הוא הגיע, החמוד.
או.
המצאית התפוחה. שאגב, זה מוציא תיאבון, מצאית תפוחה.
כי כמו הרבה שמות אחרים, אבל דווקא מעניין, כי השם של הזן הוא פרג'ריה אננסה. ואננסה, כמו שנשמע לכולנו, כמו אננס,
כן.
אז זה באמת בגלל הדמיון הארומטי שהזכיר לחוקרים כשהם נתנו לזן את השם, פירות טרופיים וגם אננס. באמת יש שם תרכובות מאוד טרופיות, כמו שאמרנו מקודם.
יש שם תרכובות ארומטיות שזהות לתרכובות הארומטיות של אננס.
כלומר,
אם אתם אוכלים תות ומריחים אננס באף, זה הגיוני.
כן. וכשנגיע לזנים, אז נדבר גם על תותים והריחות שלהם, ונראה עוד כל מיני דברים מצחיקים.
מצחיקים?
מעניינים. מה שמאוד מעניין בתות, זה שתות הבר גדל בכל העולם, הוא גדל גם אצלנו, גם במזרח, וגם כמובן ביבשת אמריקה. אבל התות שאנחנו צורכים היום, אותו תות גינה, הוא שילוב של שני זנים, זן אחד שמגיע מצפון אמריקה, ממדינת וירג'יניה, וזן אחד שמגיע מדרום אמריקה, מצ'ילה.
אוקיי.
כשקריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה, תמיד זה הוא. הוא צריך כאילו טייטל של כבוד אצלנו בתוכנית.
ממש.
גילה את אמריקה, אז גילו גם את התותים של וירג'יניה, שהייחוד שלהם היה שהם היו מאוד מאוד אדומים ומתוקים. לקחו את הזן הזה, הביאו אותו לאירופה. האירופאים הכירו את התותים עוד הרבה לפני, תות הבר כמו שאמרתי, הרומאים מתייחסים אליהם בספרות רפואית, שרל ה-50 מלך צרפת בשנת 1360 גידל גינה עמוסה בשדות של תותים, רואים גם תותי בר באומנות איטלקית ופלמית וכו 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 וכו, אבל התות הזה הגיע ב-1500 בערך לאירופה, לצרפת, בריטני, ושם גידלו אותו.
אוקיי.
בערך 250 שנה אחר כך, באזור 1750, מרגלים צרפתיים בצ'ילה מצאו זן נוסף של תות. זן מקומי עם פירות מאוד מאוד גדולים, שריתקו אותם כי זה היה בערך פי 3 או 4 יותר גדול מהתות האירופאי שהכירו.
אוקיי.
לקחו דוגמית של הזן הזה והעבירו אותם לבריטני בצרפת, וניסו לגדל אותם. אבל לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי הם הביאו צמח אחד של תותים, והתות הוא צמח חד מיני, זאת אומרת, או שהוא זכר או שהוא נקבה.
Okay.
הם הביאו כנראה נקבה, ועל הנקבה היה פירות עליה, אבל היא לא יכלה להתרבות. ורק אחר כך, כשחוקרים קרבו את הזן הצ'יליאני לזן האמריקאי, נולד הזן המעורבב עם התותים המתוקים והחמודים שאנחנו מכירים היום. בסך הכל, הדבר הזה קיים בערך 250 שנה.
שזה כלום.
זה כלום.
ומאז?
מאז זה באמת המשפחה השולטת של זני התותים שאנחנו אוכלים.
יש מלא זנים, תת זנים בפנים.
יש מלא תת זנים, משפחות כאילו שאנחנו נוהגים לאכול, יש הרבה זנים. בואי תספרי קצת על הזנים של התותים שאנחנו מכירים.
אז ככה, קודם כל, כל הזמן ממשיכים לפתח זנים של תותים. לפני התוכנית הזאת התקשרתי לאימא שלי,
כן.
כי אני הרי במקור מאוד השרון. עדיין יש שם שדות תותים, כלומר אנחנו הולכים לשדה כדי לקנות תות. אני לא מסוגלת לקנות תות בסופר או משהו כזה. כלומר תמיד זה אימא תביא תותים מהשדה. והיא פשוט הולכת לשדה וזה תותים שנקטפו הרגע והם יפהפיים. אז בדיוק התקשרתי לה אתמול, אמרתי לה, תגידי, איזה זן את קונה? אז היא אומרת לי, כרגע רוקי, אני אומרת לה, למה? כי הוא הכי טעים. היא אומרת לי, לא, כי זה מה שיש, זה העונה. היא ממש יודעת כאילו את השלבים של העונות של התותים, כי בכל עונה יש תות קצת אחר. והיא אומרת לי, ועוד איזה משהו חדש, 224 נדמה לי קוראים לו, או 223, כאילו, משהו כזה.
זה נורא חמוד, כי רוב האנשים אלה הם מושג. תנו לי שם אחד של זן של תותים, שאפרת לא ציינה עכשיו, אין, אף אחד לא יצליח. אף פעם על האריזה של התותים שקונים אצל הירקן או בסופר, לא יהיה מצוין סוג הזן.
זה נכון, ברוב המקומות לא מצוין סוג הזן, אבל אם אתה באמת הולך לקנות ישירות מהחקלאי, אז הוא יגיד לך מה הזן, ואפשר גם ללמוד, הם נורא קל לזהות אותם כשמכירים אותם.
ואפרת נתנה בהם סימנים.
אני באה מיתות.
כן.
אז ככה.
כן.
נזכיר כמה. קודם כל, הזן הכי נפוץ במדינת ישראל זה זן האורלי. בערך 50% מהתותים שמוכרים כאן. הוא מלבני ושטוח, אתה מכיר אותו? המלבני והשטוח הוא כזה אדום בהיר יחסית בחוץ. הבפנים שלו טיפה יותר בהיר מהחלק החיצוני. כלומר, הוא בגדול כתום אדום כזה. הריח שלו לא משהו. לא כזה חזק, אבל יש בו גם מתיקות וגם חמיצות. די, אני פחות בעניין שלו. יש את המלאך, שהוא מדהים. המלאך יש לו ריח מאוד מאוד חזק, הוא מאורך יותר, נהדר. יש את ההדס, שאם אתה מכיר תותים שמגיעים, שכל אחד בצבע קצת אחר, גוונים של תותים בתוך הסלסלה, אז זה בדרך כלל ההדס. יש את הברק שהוא כזה במין צורת קונוס כזאת, צבע שלו מאוד כמעט בורדו. יש את הגילי שרבים איתנו עוד לא ראו אותו, הוא זן יחסית של השנים האחרונות, אם אני לא טועה. הוא כזה צורה שלו יותר מחודדת, יש את התמר שהוא קטן.
שמת לב שכל הזנים האלה קוראים על בני אדם, שמות של בני אדם, הדס, גילי, תמר, אורלי,
רוקי זה על שם ילד שקוראים לו סלע, אבל בגלל שזה תות שמיועד לייצוא, אז הם חשבו שאף אחד בחול לא יהיה לו קל עם המילה סלע, אז קראו לו רוקי.
אז הגילי זה על שם הנכדה של התותן אלי ימיני שפיתח את הזן הזה.
אלי ימיני, שיש לו שדות תותים נהדרים בצופית.
כן.
וואלה, טוב לדעת.
כן.
בשנים האחרונות אנחנו רואים גם את התות הלבן.
מעט מאוד בישראל, רק בשווקי העיקרים המיוחדים, וזה חבל כי באירופה זה מאוד נפוץ.
שזה כל כך יפה, זה פשוט תות לבקן. אתה יודע מה היתרון בו? שהוא פחות אלרגני, שזה נחמד, כי חלק מהמרכיבים האלרגניים זה הצבע.
בדיוק, החלבון שגורם לתות לשנות הצבע שלו לאדום, זה החלבון שאנשים מפתחים אליו אלרגיה.
כן. ויש את התות ענבים. גם כן, אני ראיתי אותו פעם ראשונה לפני שנה, אולי שנתיים.
טעמת אותו?
מאוד מתוק, הוא תות בסופו של דבר.
זה לא ענבים, בוא לא זה.
זה אוכמניות, יותר טעם של אוכמניות או פרי יער, כאילו, זה לא ענבים.
זה לא ענבים, אבל הוא כן מאוד מזכיר בארומה שלו משהו שאנחנו כן נזכרים בו כשאנחנו אוכלים ענבים, וזה מגניב, זה פיתוח של המכון הוולקני. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה כשלוקחים פירות ומרחיבים להם את מנעד הארומות, כי למה לא רושמים שמות של זנים על האריזות של התותים שאנחנו קונים בסופר?
למה?
כי זה לא מעניין אף אחד.
בטח שזה מעניין.
זה מעניין אותך ואותי. המאזינים ששומעים אותנו, בדרך כלל קונים את התותים שלהם אצל הירקן או בסופר. לא כולם כמו אמא שלה הולכים בשדות תותים וכותפים אותם.
לא כסי, הם מאזינים לנו כי הם רוצים להכיר את הזנים של התותים.
בגלל זה הם מאזינים לנו, אבל אנחנו מספרים להם. אבל באריזות האלה הם קונים תותים, כמו שהם קונים טענים.
כי אין להם ברירה, כי זה הידע שמספקים לנו.
נכון. האשם הוא בזה שמנעד הטעמים בתותים הוא לא רחב. כשישימו לך שישה תותים, לא תדעי לזהות איזה הוא איזה זן בטעימה עיוורת. לא, את אפרת אנזל, עוד פעם אנחנו חוזרים לשם.
שימי לבן אדם.
כן, תצאי כבר מהבועה של עצמך, את לא מרכז העולם. שמים לפני בן אדם שישה זנים של תותים, להכל יהיה טעם של תות, קצת יותר מתוק, קצת יותר חמוץ, קצת יותר רחני, קצת יותר זה, אבל בסופו של דבר תות. ולכן הם פשוט בכל עונה שמים את התות שיש להם בעונה ולא תורכים לציין. מה הם כן תורכים לציין? ביוטות. אבל נדבר על זה עוד מעט.
אני חושבת שישכילו החקלאים לשים את בקה עם זן התות על התותים שהם מוכרים, זה יהיה דבר מדהים. טוב, רציתי עוד משהו להגיד. תותי קיץ. גם התחלנו לראות את זה ממש בשנים הספורות האחרונות. תותים קטנים חמדמדים שמגיעים כמובן בכמויות מאוד מאוד קטנות. זה זנים שזן פלס או זן גולן. עכשיו זה תותים נורא קטנים, אבל לא בגלל שהם זן קטן. פשוט בקיץ מבשילים הרבה יותר מהר כשהם עדיין קטנים. וזו הסיבה שהם מגיעים לשווקים מאוד מאוד קטנים. אם היה חורף, נגיד, הייתם גדל אותם בטמפרטורות יותר קרירות, הם כנראה היו גדלים לגודל גדול יותר. והם מהממים. הם קטנים, מתוקים ומוצקים.
אני מוצא שככל שתות קטן יותר, הוא יותר מתוק.
זה הגיוני.
יותר מרוכז בטעמו. היינו בפריז לפני חצי שנה או משהו כזה, שנינו. כן. בערך באותה תקופה.
ביוני.
ביוני. השווקים היו מלאים בספשיאליטי תותים. כל הלבנים והכתומים והצהובים, וגם אדומים שהזרעים שלהם שקועים ממש ממש בפנים, והם נכון. ממש יפהפים, נראים יותר כמו פטריות מאשר כמו תותים.
נכון.
וואו, אני עדיין זכור לי הטעם.
יש גם טטוטים האלה שהם כאילו כמעט חלקים, שאתה מעביר עליהם אצבע וזה לא מרגיש מחוספס. אתה מכיר את אלה? אלה נחמדים.
איזה זן זה, את יודעת?
הברק יש לו קליפה יותר חלקלקה, אבל אני לא בטוחה שזה דווקא אלה. אבל אני אוהבת אותם, אני מעדיפה אותם. אני קצת קשה לי עם החספוס הטוטי על השיניים. כשזה עושה כשאוכלים את זה.
כן?
כן.
אני דווקא אוהב את המרקם הזה, כי זה לא, זה כמו זרעים של קיווי, הם נשברים, הם לא נתקעים.
כן, זה לא פסיפלורה.
זה לא פסיפלורה, זה לא סברס.
איך מגדלים טוט?
לא איך מגדלים טוט, איך שותים טוט. רצית לדבר על טוטים ואלכוהול. אפרת?
מה?
משתעלת המון.
כן.
את צריכה לשתות משהו.
טוטים ושמפניה?
או, איפה נתקלתי לראשונה בטוטים ושמפניה?
בסרט אישה יפה.
נכון, ג'וליה רוברטס המתוקה, שותה, הוא מנסה לשקר אותה, ריצ'רד גיר לוקח אותה לסוויטה שלו, ואז היא אומרת לו, לא צריך, I'm a sure thing, כאילו, לא צריך להתאמץ, והוא נותן לה באמת שמפניה עם טוטים בפנים.
כן, זה באמת הפך את הטוטים ושמפניה לשילוב מאוד מאוד מפורסם, למרות שהוא היה קיים עוד קודם. מאיפה בכלל התחיל השילוב של הטוטים והשמפניה? מרי אנטואנט.
ההיא. עם העוגות.
אם אלה לכם תאכלו עוגות, וטוטים ושמפניה. אז הרי יש שני סוגים של כוסות שמפניה. יש את הכוס פלוט, הכוס המעורכת.
נכון.
ויש את הכוס שנקראת כוס מרי אנטואנט, שהיא הכוס הפתוחה יותר, שאגב בעיניי הרבה יותר כיף לשתות בשמפניה, כיוון שהגזים לא נכנסים לאף, אלא מתפזרים בצורה הרבה יותר נעימה בחלל הפה. הכוס הזאת, השמועה אומרת, או שם האגדה אומרת, שקוראים לכוס הזאת מרי אנטואנט, כי הגביע עוצב בצורה ובגודל של השד שלה.
אה, באמת?
כן.
וואו.
עכשיו, מה יש בתחתית הכוס הזאת, למטה, השפיץ שלמטה? זה בעצם כמו הפיטמה. ולכן אם אתה זורק טוט לתוך כוס שמפניה, כוס מרי אנטואנט, הטוט מתמקם למטה בדיוק במקום של הפיטמה. ואז אני אהיה... השד של מרי אנטואנט.
תוכנית אירוטית לחלוטין, זאת יוצאת לנו.
ממש, אה?
היינו צריכים לשדר אותה בוולנטיינס.
זה עוד שנייה.
עוד שבוע, עוד שבוע. אוקיי.
בוא נגיד שזו תוכנית פרי-בל.
פרי-וולנטיינס.
שתתכוננו, שיהיה לכם זמן.
תלמדו, תקנו את הכוסות, תקנו את הטוטים.
תאזינו לנו ביחד במיטה.
אוקיי.
עכשיו, יש היגיון בטוטים ושמפניה, כי השמפניה היא יין מאוד מאוד חומצי. זה הגיוני להגיש אותו עם פירות מתוקים שמאזנים את החומציות. וזה יכול להיות טוט, אבל זה יכול להיות גם ענבים, וזה יכול להיות פירות יער, אבל הטוט הוא נחשב אפרודיזיאק כבר עוד מימי ונוס, הוא הרי הסמל של ונוס.
כן, לא ספק, זה קשור לצבע האדום עמוק הזה.
הוא גם אדום. הוא גם...
הוא נראה כמו לב.
בדיוק, הוא גם אדום, הוא גם נראה כמו לב, הוא נראה מעורר תשוקה. הצורה שלו, שוב, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו יודעים הרי שאפרודיזיאק זה לא תמיד דברים שמוכח מחקרית שמעלים את התשוקה, או מעלים את זרימת הדם לעברי המין ודברים כאלה. אפרודיזיאק הרבה פעמים זה עניין רעיוני, שנתפס אצלנו בראש כמו מעורר תשוקה, ואז באופן פסיכולוגי אנחנו הופכים להיות יותר מעוררים. לא כל האפרודיזיאקים הם באמת... מעוררת תשוקה ברמה הכימית. טוט ואספרגוס ובננות וכל הדברים האלה, ותאנים, כל הדברים
הסיסיים האלה, כן.
הסקסים האלה,
כן.
הם פשוט גורמים לנו להעלאת התשוקה.
אוקיי.
זה עניין הרבה פעמים תרבותי ורעיוני. איך מגדלים את כל הטוב הזה, לוקסי? אתה יכול לספר לי?
בגדול, הטוט זה פרי מאוד מאוד נוח לגידול. השורשים שלו קצרים יחסית, נורא קל לגדל אותו. הוא דורש שעות יום קצרות וטמפרטורות נמוכות, מה שקורה באמת בעיקר בחורף, והשורשים שלו קצרים, אז הוא באמת לא מתפרס המון, אז אפשר לגדל מלא מלא טוטים בארוגות קטנות, והדרך שלו להתפשט היא באמת להוציא את אותם שלוחות. הוא מוציא שלוחה, לשלוחה יוצאים שורשים, צריך לגזור את זה, כיוון שאז הוא מרכז את רוב האנרגיה שלו בשלוחה, ולא בלהפיק פירות, ואז מהשלוחה הזאת מגדלים שיח חדש של טוטים.
כמו דשא.
פחות או יותר, כן.
זה מה שנקרא צמיחה וגטטיבית.
חשוב אבל, אם כבר יוצאים תותים, גידלנו תותים ויצאו פירות, זה באמת, כמו שאמרת מקודם, להפריד אותם מהקרקע. כי הפרי יותר כבד מהענף שהוא יושב עליו, והוא צונח לקרקעית, וזה צמח מאוד נמוך, אז הוא שוכב על האדמה, הוא נרכב, הוא סופח גם בקטריות, גם חרקים מגיעים אליו, והוא נרכב.
הוא מושך מזיקים בקלות.
ואין לו מעטפת, כמו שיש לרוב הפירות שאנחנו מכירים, שתגן עליו, קליפה. אז נורא נורא רגיש. אבל בוא נדבר עם מישהו שהוא קצת יותר מבין מאיתנו על גידול תותים.
כזה שמגדל תותים?
בוא נדבר עם ארז וייסברוד, יושב ראש שולחן תותי השדה במועצת הצמחים.
אני גם רוצה להיות יושבת ראש שולחן כלשהו.
איך מקבלים את התפקיד
הזה? איך זה יושב ראש שולחן?
אבל זה לא, זה כל כך ספציפי, יושב ראש שולחן התותים. הלו.
כן, צהריים טובים.
שלום לך.
שלום שלום.
שלום שלום.
ארז, דבר ראשון, יושב ראש שולחן תות השדה, איך מקבלים את התפקיד הזה? זה נשמע לי ג'וב חלומות.
האמת שזה, אני כבר מתעסק עם זה איזה 10 שנים או משהו כזה, או 15.
כן.
אין כמובן מתנדבים שקופצים על התפקיד.
תיזהר, בבחירות הבאות אני אתקיל אותך.
וזהו, אז אני כבר מתעסק עם זה הרבה שנים.
מגדל תותים?
כן.
איפה אתה מגדל תותים?
אני מגדל תותים בקדימה.
כמעט כל השדות התות בישראל נמצאים באזור השרון, נכון?
כן.
כן, נכון.
למה זה?
כל הגידולים החקלאים בארץ נודדים למקום הטבעי הכי קל לגדל אותם. אז בננות הלכו לחוף כרמל בסביב הכנרת, פלפלים הלכו לערבה. באופן טבעי הם התגלגלו לפה עם השנים, המגדלים שגידלו באזורים אחרים הפסיקו. זה מה שקורה עם הרבה גידולים. כל גידול, אחרי 10 שנים, חקלאים הבינו דרך הרגליים, לא כדאי לגדל תותים במקום אחר, איפה שהם נשארו, זה המקום הטבעי שהכי מתאים לגדל אותם.
לנו זה מצוין, אנחנו שמחים שזה קלאב. איזה זני תות הכי פופולריים בארץ?
זנים זה גם סיפור מורכב, אנחנו מחפשים לגדל זנים שהלקוח רוצה אותם.
לפי ביקוש.
הלקוח אוהב שיהיה מוצק לפני הכל.
כן.
בוא נגיד שיראה יפה.
כן.
שיהיה מוצק שהוא נותן ביס וגם שיהיה מתוק. ויש זנים שמפתחים מכון וולקני ועוד חברות פרטיות, עוד 1-2, שמפתחים זנים בהתאם לרצונות. ואחרי זה, זה גם צריך להצליח מבחינה חקלאית, זאת אומרת, צריך גם לתת יבול נורמלי, זה צריך להיות זן שהוא עמיד לכל מיני מחלות שיש.
הזן האידיאלי לגידול, אחסון ומחירה, ללא ספק. אבל תגיד לי, למה זה שהצרכנים לא יודעים מה זני התותים שהם קונים? למה לא רושמים על כל מארז? מה יש בפנים?
תשמע, ברגע הצרכן לא דורש את זה, החקלאי לא התנדב להוסיף לעצמו עוד עבודות.
אוקיי.
Okay. והצרכן שלנו, צרכן מאוד לא מפונק, הוא בודק בעין, תואם, ואם זה הכל בסדר, אז הכל בסדר.
כן.
באירופה למשל, אין דבר כזה למכור תפוחי אדמה בלי שירשום שם הזן. אין דבר כזה.
כן, אנחנו מייחלים לזה גם בתות.
גם יש הרבה זנים היום, כי השוק די מחפש את עצמו מבחינת זנים, אין לנו זנים מושלמים. יש המון מחקר ופיתוח עכשיו בנושא הזה של הזנים, ואף פעם לא גידלנו כל כך הרבה זנים. היום יש לי 6-7 זנים בשדה.
וואו.
4-5 שנים רק היה לי זן אחד.
והסיבה שאתה מגדל כמה זנים זה כי זמן ההבשלה שלהם שונה, הטעם שלהם שונה, למה בעצם?
תאריכי שתילה קצת שונים, ותאריכי הענבה קצת שונים מבחינת תחילת העונה, אבל בעיקר עוד שאנחנו מחפשים את דרכנו, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאחד מהזנים שמגדלים היום, יהיה יותר דומיננטי וירצו אותו יותר, ואנחנו פחות נגדל כל כך הרבה זנים.
כן. איך מגדלים בכלל תותים? כמה זמן עובר מהרגע ששוטלים אותם ועד הרגע שהם מניבים פרי בשל?
אנחנו שוטלים בספטמבר, מתחילים לקטוף בתחילת נובמבר, אמצע נובמבר, וקוטפים למעשה עד אמצע יוני.
עד יוני, כמעט,
וואו.
כמעט. מרגלות הקיץ.
אפילו אמצע יוני, כן.
אוקיי, זו עונה מאוד ארוכה.
עכשיו, הסופרים לפעמים מפסיקים את העונה, איפשהו באפריל, מאי, נמאס להם, קצת פחות מחזיק מעמד, זה קצת יותר קשה להם להתעסק עם זה, ויש כבר פירות אחרים שמתחילים. אז למעשה הסופרים הם אלה שמקצרים את העונה בסופה, אבל מבחינת יכולות וקטיף וזנים, אין שום בעיה, שפע של פרי עד אמצע יוני.
אז מה אתם עושים עם הפרי אחרי שהסופרים מבקשים אותו? מוכרים אותו לתעשייה, לריבות?
לא, לא, תעשייה זה שוק שהיה פעם, מאחר וידיים עובדות זולות בעולם, לא חסר, אז כל הסיפור הזה של תות לתעשייה נגמר, כל התות לתעשייה למעשה הוא יבוא, שמביאים אותו מסין, ממצרים, כל מיני מקומות אחרים.
אז רגע, אז לאן הם הולכים?
נגמרת העונה, ברגע שנגמר השוק, נגמרת העונה.
מפסיקים לגדל.
אוקיי, עכשיו איך זה קורה? זה אותו שתיל בעצם מוציא תותים בצורה כאילו מתמשכת? כלומר, יש תותים בשלבי הבשלה שונים על גבי אותו צמח?
בדיוק. השיל כל הזמן ממשיך בתקופת החורף, להוציא ניצנים ופרחים. ומהפרחים האלה, אחרי 30 יום בערך, יש לנו פרי לקטוף. בקיץ, אותו פרי, במקום ניצנים, נותן שלוחות, הוא מרבה את עצמו, נותן את דור ההמשך שלו.
מתפרס בצורה אחרת.
ככה הוא מתרבה, כן. כן. טמפרטורה נהיית קרה בלילה, זה מתחיל לתת פרחים.
תגיד, כמה תותים מגדלים בישראל, בעונה?
בישראל בערך מגדלים 4,500 דונם תות שדה.
כמה זה במשקל?
יכול להכפיל את זה ב3.5-4 טון.
והכל זה לצריכה מקומית?
הכל לצריכה מקומית. בעבר הלא רחוק, עד לפני 4-5 שנים, עשינו יצוא לאנגליה. מכרנו לכל רשתות השיווק שיש שם.
ומה קרה?
זה מה שקרה, התות המצרי והמרוקאי הגיע לשם במחירים מאוד גדולים, פשוט לא יכלנו להתחרות בזה, והפסקנו לייצא.
גם הלירה סטרלינג איבדה את הערך שלה.
גם הלירה סטרלינג הייתה...
שזה גם קשור. כל התותים שמגודלים בישראל הם לצריכה מקומית.
כל מה שמגדלים בארץ זה לצריכה מקומית. עכשיו, המצרים עדיין מגדלים ושולחים, גם המרוקאים, אבל אנחנו במחירים האלה לא יכולים לשלם אפילו את העובדים שלנו.
לגמרי.
אנחנו מחויבים לשכר מינימום, זה בערך 250 שקל ליום או 280.
והם לא.
הם לא. המצרים משלמים יום עבודה, המרוקאים, 30 שקל ליום עבודה. וב-30 שקל ליום עבודה הם יכולים לייצר תותים, אין בעיה. לקטוף אותם בזול, למכור אותם ביבשת ב-15 שקל קילו ועוד להרוויח כסף. אנחנו אם לא נמכור לפחות ב-25 שקלים או 20 שקלים, אז אנחנו מפסידים כסף. לא יכולים למכור את זה במחירים כאלה.
אוקיי. טוב.
מפה אנחנו עוברים לתות העזתי, שמאיים עלינו לא פחות מהתות המצרי והמרוקאי.
העזתי?
העזתי?
כן, בוודאי. בעזה מגדלים 2,000 דונם תות שדה.
וואו.
זה המון.
נכון, לשנה שעברה הם גידלו 1,000, מאחר ומצליחים להבריח לנו קצת בדרך לא דרך, וקצת לעשות ייצוא, השנה הם כבר גידלו 2,000, והממשלה רוצה לתת להם להכניס את זה לפה, עם מים שהם קטסטרופה מבחינת איכויות המים שלהם. משתמשים במי ביוב שלא מתארים אותם כמו שצריך.
יש להם שם פיקוח ברשות הפלסטינאית?
פיקוח.
אתה לא יכול לדעת.
אתה לא יכול לדעת.
אתה לא יכול לדעת, בדברים יותר רצינים לא שולטים, אז בטח ובטח שאין מי שיתקח על כזה דבר.
בטוץ הוא בעיה בעיקר בגלל היכולת הספיגה שלו של חומרי הדברה, לא?
לגמרי. עכשיו, אנחנו גם בעשור האחרון משתמשים בשיטה של... אם אתם נתקלתם, ראיתם ביובי, או שראיתם
כן.
הדברה משולבת של יד מרדכי,
כן.
הפטנט הזה זה שאנחנו מפזרים מועילים בשדה, או חרקים נקרא להם בשם שלהם,
mm-hmm.
שהם אוכלי בשר, והם אוכלים חרקים אחרים שתוקפים לנו את התמח. מאחר והשיטה הזאת היא מאוד מאוד מצליחה, אז כמות הריסוסים שאנחנו בכלל צריכים היא אפס, היא כמות אפסית.
זה נכון לכל המגדלים בארץ? כל מי שמגדל ביוטוט?
אני מניח שבמגזר של המגדלים הישראלים, אנחנו מדברים על 90-95% מגדלים בשיטה הזאת, מרוב שהיא כל כך עובדת וכל כך יעילה.
כלומר, אני היום כשאני קונה ביוטוט, כמובן שאין הכוונה לתות אורגני, חשוב לציין, זה לא תות אורגני, הוא תות שיש בו הדברה ביולוגית, אני יכולה לדעת בוודאות שכמות ההדברה הכימית בו היא ממש נמוכה?
כמות ההדברה בו היא כמעט אפס.
Okay.
אני יכול רק להגיד לך שבתות שדה, אם את קונה תות אורגני, או שאת קונה תות, שאת קונה אותו ביוטות, מה שנקרא, או הדברה משולבת, ההבדל בינו לבין האורגני הוא שולי ביותר, אם בכלל יש הבדל.
מדהים.
מאחר ויש כל מיני כללים בגידול אורגני שצריך להתרחק משטחים מרוססים, ושצריך להיות מבודדים, ושכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא עומדים בהם, אבל בדבר העיקרי של ההדברה, של החומרים, של מה אנחנו מרססים ומה האורגני מרססים, כי מי שחושב שבגידול אורגני לא מרססים, אז הוא חי ב...
פשוט כמויות עם אחרים.
לא, פשוט החומרים שאנחנו מרססים ושהאורגני מרססים הם אותם חומרים, כי אני לא יכול לרסס חומר שהוא רעיל לחרקים, אחרת אני הורג את החרקים שיש לי בשדה.
כן.
חרקים המועילים.
הבנתי.
זאת אומרת, ההבדל, אם יכול להיות הבדל, הוא נגד איזה חומר שמרססים, נגיד נגד איזה ריקבון, ריקבונות או משהו. אבל שולי שבשולי לעומת האורגני.
אוקיי.
בהחלט תות שדה מאוד מאוד נקי ובטוח לאכילה, לעומת כל ירק שתגידי את שמו עכשיו, ממלפפון, עגבניה, פלפל ווואטאבר, הכל.
הרגעת אותי. כי אני באמת זוכרת את התקופה שלפני ההדברה הביולוגית, שכל הכתבות שהיו בעיתונים לפני כ-20 שנה, משהו כזה, על הרבה מאוד חומרי הדברה בתות. אז טוב לדעת שזה אחרת.
לגמרי אחרת, לגמרי. אני עשיתי 3 ילדים שגדולים, שעברו את גיל 20, ושהם קטנים ועד היום אוכלים מהשדה בלי לשטוף, טיפה רוח שלא יהיה איזה גרגר של חול, עברו את גיל 20.
שמחים מאוד. תודה רבה.
ארז, תודה רבה. זה היה מאוד אינפורמטיבי.
וככה, הערת את עינינו בהרבה דברים. תודה רבה, ושיהיה אחלה חורף.
להתראות.
תודה רבה, להתראות.
ביי ביי.
ביי. לוקסי.
כן.
יש לי תחושה שאתה מתישהו ניסית לגדל תותים אצלך בבית, על הגג.
זה נכון.
ונו, מה, איך היה?
האמת שנורא קל לגדל תותים בבית, זה הוא פרי שמאוד מתמסר.
אתה אמרת שקל לגדל בטטות בבית.
קל, בטטות יותר קל מתותים.
לא, בטטות מוציאות לך עלים על כל הבית, אבל שורש לא יוצא שם.
יוצא.
אחרי כמה זמן ואיזה גודל הציץ?
אחרי 4 חודשים, הציץ צריך לפחות עומק של 2 בטטות, אם את רוצה שתיצאו לך 2 בטטות.
אז תות יותר קל?
כן, תראי, התות כבר מגיע עם הזרעים עליו, והם נורא קל להוציא אותם. הדרך הכי טובה היא פשוט עם קולפן להוריד את הקליפה החיצונית עם כל הזרעים האלה, להניח את זה על איזה נייר סופג, 3-4 ימים עד שהנוזלים יוצאים מהבשר, ואז פשוט לקטוף את הזרעים אחד-אחד.
כן.
התקופה היא כמובן באזור הסתיו, צריך לשתול כדי שבחורף יהיה לנו תותים, אבל פשוט זורעים אותם בעציצים לא עמוקים מדי, בעומק של 20 סנטימטר, זה ממש מספיק. משקים ודואגים להם ופשוט יוצאים תותים.
רגע, 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 רגע. את הזרעים האלה, אני שמה בעומק 20 סנטים?
לא, הארוגה צריכה להיות בעומק של 20 סנטים. את הזרעים את שמה למעלה, מכסה אותם מעט באדמה.
מעט אדמה?
כן.
אוקיי.
ומשקה.
כל כמה זמן?
כל כמה זמן מה?
משקה.
את צריכה לשמור על אדמה לך.
אוקיי. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אמרת שצריך לשתול את זה בסתיו.
כן.
יופי. אבל עכשיו יש לי תותים בבית. אז אם אני עכשיו רוצה לשתול שתיל תות בבית, אני לא יכולה?
את יכולה, אבל התנאים ליצירת הפירות לא יהיו מתאימים בתקופה כשהוא כבר יהיה בשל.
אוקיי, אז מה אתה ממליץ עכשיו בעונה הזאת? לקחת את הזרעים של התות ולשמור את עמד הסתיו הבא?
כן.
הם לא ימותו?
לא, זה זרעים.
לא יודעת.
לא, לא ימות.
ואם זה אצלי?
ימותו. מה זה ימות? מתו, מתו כבר, מתו, לא?
עכשיו, זה צריך להיות זרעים של תות מאוד טרי?
התות צריך להיות מאוד בשל, כן.
מאוד בשל.
כי אם זה תות צעיר, אז סביר להניח שהזרע עוד לא יתפתח מספיק בשביל שהוא יוכל להצמיח
תות,
תות okay. טוב כזה. אבל בהחלט אפשר לשמר אותם, הרבה זרעים משמרים בייבוש, מחכים לעונה ושוטלים אותם אז. וזה משהו כמו חודשיים לדעתי, מרגע ששוטלים ועד שמקבלים באמת את התות הראשון, ואין דבר יותר מרגש אפרת, מאשר לראות את הפרי המהמם הזה, פתאום הוא מופיע הרי ירוק לבן כזה,
כן.
עד שהוא מאדים, ולראות אותו על הציץ שגידלת לבד, זה פשוט, זה מקסים.
נכון.
וכמובן, גם אפשר לקנות שתילי תותים במשתלות, שהם כבר מוכנים, אבל זה לא אותו כיף, לא אותו סוכף.
זה כזה חמוד שאתה מגדל בבית, ואז יוצאים לך 2 תותים.
זה לא נכון אגב.
לא, אם אתה יוצא לך 2 תותים, אז אתה כותף אותם ואתה אוכל אותם, ואז מה?
התות הוא אחד הצמחים שהכי הרבה מפיק פירות ביחס לגודל שלו.
של הצמח.
של הצמח. הצמח עצמו הוא בקוטר של...
קטנטני.
בדיוק, הוא פצפון, אבל הוא מוציא תותים במשך כל העונה שלו, והוא יכול להוציא בערך פי 5, נראה לי, מגודלו של הצמח בתותים.
אוקיי.
וכמו שארז אמר, אז מרגע שהוא מפסיק לייצר תותים, אז הוא מתחיל להוציא את השלוחות שלו, וגם את השלוחות האלה אפשר לשתול. זאת אומרת שמתות אחד שקנינו אצל הירקן, אפשר לגדל אימפריה של תותים.
מדהים.
כן, כיף.
אני חושבת שאפילו שוכנעתי.
באמת?
כן.
או.
אני רק צריכה לחפש איפה בדיוק אני מגדלת את התות הזה אצלי בבית, אבל...
נהיה לך הציץ ליום הולדת.
יש לי תות כרגע במקרר שקניתי אתמול, אז... שאימא שלי הביאה אתמול יותר נכון, אז אני חושבת שאני...
2-3 או...
אני לא יודעת.
סילביה? מה היה הזן?
רוקי, רוקי.
אוקיי. אני תמיד חושב, ואני יודע, את לא מגדלי הירקות, ואני כן ממגדלי הירקות, אבל תות אפשר לשים... המרפסת שלך כולה מוארת, זה לא שמש ישירה, אבל זה כן אור, ואפשר בקלות לשים שם עדניות ולגדל. בעיניי, זה אחד הפעילות הכי כיפיות שאפשר לעשות עם ילדים.
לא גדל שם כלום! תפסיק להעביר ביקורת.
את יכולה, את לא רוצה, את לא מנסה מספיק. את לא מנצלת את הפוטנציאל.
שלי?
שלך.
אומרים לי את זה מגיל 9 כבר.
המורה אמרה לי את זה בכתב אב.
צ'וצ'ום.
מה?
אני חייבת לשתות משהו גרוני ניחר. הפסקת קפה.
הפסקת קפה.
הבינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף השותפים שלנו לדרך. קפה אליט, שעוזרים לנו ככה כל שבוע לשבת פה ולהנות ולדבר על המלא דברים. והיום בפינת הקפה, לוקסי,
כן.
אני רוצה להציף דילמה. האם יש לכם מכונת קפה בבית?
יש.
אתה משתמש בה?
לא. יש לי מכונה.
כן.
של חברה מאוד ידועה, שמוציאה קפה מושלם, באמת מושלם. את בלחיצת כפתור מקבלת קפוצ'ינו עם קצף מושלם.
זה מכונה עם קפסולות?
זה מכונה עם קפסולות. אוקיי. אבל,
כן.
זה המון תרחה. צריך לנקות את המכונה הזאת, צריך לתחזק את המכונה הזאת. המקציף חלב, צריך לפרק אותו ולשטוף אותו כל הזמן. קנינו את המכונה בערך לפני 1.5 שנים.
כן.
השתמשנו, חרשנו עליה, ואיכשהו לאט לאט התרחקתי ממנה. והפסקתי.
ושוש?
שוש עדיין אוהב את המכונה הזאת, הוא עדיין אוהב להתפנק על הקפוצ'ינו שלו, אבל אני עברתי לקפה נמס.
מדהים, כי היום רציתי באמת לדבר איתך על מכונה בבית, כן או לא. לי יש מכונת קפה בבית, גם כן מכונה עם קפסולות. מי ששותה הרבה מאוד קפה בבית מהמכונה זה דווקא עומרי, שמהקפה הראשון של הבוקר שלו זה הקפה שלו. אני הרי, אתה יודע, פותחת את הבוקר עם קפה נמס, עם שתי כוסות קפה נמס, רק אחר כך אני עוברת לאספרסויים שלי.
למה את מתחילה עם קפה נמס ועוברת אחר כך לאספרסו ו...
אני פשוט חושבת שזה קפה אחר לגמרי, שזה משקה אחר לגמרי. כלומר, ההתייחסות שלי, ובגלל זה אני חושבת שכן צריך מכונה בבית, ההתייחסות שלי בסופו של דבר אל המשקה שיוצא מהמכונה, היא כאל משקה אחר לגמרי מזה שיוצא מקפה נמס, ששונה לגמרי מזה שיוצא מקפה שחור, ששונה לגמרי מנייטרו, וששונה לגמרי מקפה קר. כלומר, מבחינתי זה כמו שתגיד לי, אבל יש לי חלה בבית, אני לא צריך פיטה, אני לא צריך בגט, ואני לא צריך לחמניה.
וואו, איזו הגבלה מעולה.
זה כאילו, זה כולם תוצרים של חיטה שהתפחנו אותה,
כן.
אבל לכל אחד מהם יש שימוש אחר לגמרי, ורגע אחר לגמרי שבא לנו אותו. ומבחינתי כל משקה של קפה, הוא אחר לגמרי, ואני רוצה שיהיה לי את הכל. תקשיב, אני באמת בן אדם ששותה את כל סוגי הקפה. אני שותה אספרסו, אני שותה מקיאטו, אני לא שותה הפוך כי אני לא אוהבת הרבה חלב, אבל אני כן שותה קפה שחור, אני שותה נייטרו, אני שותה קולד ברו, אני שותה הכל.
אז אני אוהב מאוד קפוצ'ינו, אבל מעדיף בבוקר לשתות קפה נמס, אני שותה אותו עם הרבה קפה והרבה חלב, אני אוהב אותו נורא נורא בעיר. יש לי את הג'רה הגדולה הזאת, אז יש שם בערך כמעט כוס שלמה של חלב.
וואו.
אחריו אני כבר לא אשתה עוד פעם קפוצ'ינו, אז אני באמת אשתה אספרסו או סתם קפה נמס עם מים בלי חלב, מה שנקרא אמריקנו.
וכשבאים אורחים, אתה לא שמח שיש לך מכונה בבית? אתה לא מרגיש שזה איזשהו סמל, אפילו סמל סטטוס?
זו שאלה מעולה, כי באים אורחים ומציעים להם קפה, ואני מוצא שמתוך 8 אורחים שמגיעים אלינו הביתה, רק 2 רוצים קפוצ'ינו, ויש כאלה שמעדיפים אספרסו, ויש כאלה שמעדיפים תה. אז היא לא ממש מנוצלת עד תום. בעיניי היא קצת מיותרת אצלי בבית.
וואו.
אבל את יודעת, זה עניין של אופנות. יכול להיות שבעתיד יתחשק לי יותר את הקפוצ'ינו.
כן.
אבישי מאוד אוהב את הקפוצ'ינו שלו.
אופנות וחשקים.
כן.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה.
תודה.
שמחתי לשמוע.
גם אני.
לוקסי,
כן.
בתור החולה פה באולפן, חולה, זאת שיוצאת ממחלה ותדהר על זה כל עוד היא חולה, על הרחמים העצמיים, ספר לי קצת, האם התות טוב לבריאותי?
התות הוא נפלא לבריאותך, ובמיוחד בגלל השיעול הנוראי שיש לך, התות הוא גדוש בוויטמין C. למעשה, התות הוא אחד מהמובילים ביחס של ויטמין C למשקל, אבל חוץ מזה, בתות עצמו יש הרבה נוגדי חמצון. אנחנו בכלל יודעים שפירות אדומים יש בהם הרבה נוגדי חמצון, אבל ספציפית, התות אין את הליקופן הזה שאנחנו מכירים מפירות אדומים אחרים.
מהגווניה בעיקר.
מהגווניה, יש בו חומרים אחרים, קוראים להם אנטוציאנינים, שהם נוגדי חמצון אחרים, שעוזרים מאוד מאוד להגן על התאים בגוף. אבל עוד יתרון שיש בתות, וזה ממחקרים שמצאו ממש לא מזמן, זה שהתות מכיל חומצה אלגיטנין, זה חומצה שמצאו קשר חיובי בינה לבין מניעת סרטן.
אוקיי.
עוד יתרון ממש מגנים שיש לתותים, זה שתותים עוזרים למניעת ספיגת האלכוהול בקיבה.
באמת?
באמת.
אז אולי בגלל זה תותים עם שמפניה.
יכול להיות, זה עוזר לאנשים לשתות יותר.
כן.
עשו מחקרים עם כמובן עכברים שהשקו אותם במלא שמפניה, והכילו אותם במלא תותים, וגילו שההשפעה של האלכוהול בדם היא הרבה יותר פחותה, זאת אומרת הוא פחות נספג ברירית הקיבה.
בגלל התות.
בגלל התות.
מרשים.
זה נחמד, נחמד, וגם תירוץ טוב לאכול ככה סלסלת תותים לפני שיוצאים לערב של שתייה.
נראה לי שגם תפוזים זה טוב לפני שתייה, לא?
כן, אני לא יודע.
אני לא יודעת.
לא עשינו תוכנית על תפוזים.
שזה הזיה שעוד לא עשינו תוכנית על תפוזים. אני חולה על תפוזים. עוד השרון, שדות תותים ופרדסים.
תכלס.
הרמות של פרדסים, רק בחצר של ההורים שלי יש איזה 10 עצי אדר.
טוב, אז עכשיו אנחנו חייבים לעשות תוכנית על פירות הדר.
חייבים. טוב, אז שמחתי לשמוע שהם כל כך בריאים. כן. מאוד, מאוד משמח אותי. עם זאת, יש לא מעט אנשים שהם אלרגיים לתות. אתה מכיר את האנשים האלה שאוכלים תות ותוך שנייה ככה, זה אגב קורה בפעמים לתינוקות שהם לא אלרגיים, אבל כאילו אוכלים תות מסביב לפה, פתאום נהיה להם קצת אדום, זה נורא נורא מלחיץ.
זה מלחיץ כי זה יכול באמת לאלרגיה כשהיא בשיעה, אז זה מגיע להקאות ובעיות נשימה.
כן.
כמו שאמרנו מקודם, זה בגלל אותו חומר שאחראי לצבע. אז בתותים לבנים זה הרבה פחות, אבל המציג אינו רופא, אז כן, כאילו זה לא
כן.
המלצה.
כן, אל תנסו את זה בלי. אם אתם אלרגים לתות, אתם אלרגים לתות, תבדקו את זה במעבדה.
כן.
לא אבל... בגלל שלוקסי אמר.
לא בגלל שלוקסי אמר, זה בטוח. רק אם אפרת אומרת, אני מרשה לכם יותר לסמוך על זה. לא המלצות שלי. אבל מעניין מה שארז אמר לגבי ההדברה הביולוגית. כל נושא ההדברה הביולוגית זה נושא נורא מעניין.
כן. כי תקשיב, זה באמת אני זוכרת ממש לפני 20 שנה את השלב שאמרו לנו שהתותים מפוצצים חומרי הדברה, והיו עושים כל מיני דגימות מסדות תותים, והיו כל כך הרבה חומרי הדברה, ואז הגיע לחיינו הביוטות. אותו תות שבעצם מה שכפי שארז הסביר, יש בו הדברה משולבת של בעיקר הדברה ביולוגית, חרקים, ומעט מאוד הדברה כימית. וזה מאוד חשוב בתות, כי הוא גם שוכב על הרצפה, אז עטים עליו כל המזיקים, וגם אין לו קליפה, אז הוא סופח את כל החומרי הדברה הזה. זה ממש מסוכן. כלומר, לאכול תות מפוצץ בחומרי הדברה, זה דבר שהוא לא טוב.
אני חושב ואני מקווה שאם אני טועה, אז אנשים ששומעים אותנו יוכלו להפיץ את הבשורה, אבל רוב האנשים היום יודעים לחפש את התווית ביוטות.
נכון.
וגם הקונספט הזה של חרקים טובים שאוכלים חרקים מזיקים, הוא נורא חמוד בעיניי. זה הדרך הנכונה. ככה הטבע אמור להתמודד עם מזיקים ולייצר לנו פירות.
נכון.
לא עם כימיקלים שמייצרים במעבדה.
אגב, עוד שיטה שעוזרת להפחית מאוד את כמויות ההדברה, זה עכשיו כל הגידול התלוי של התותים שמגדלים אותם
הידרופוניקה.
לא רק הידרופוניקה, מגדלים אותם בגובה מטר. אתה ממש רואה אנשים הולכים וקוטפים תותים בעמידה.
כן.
שקודם כל זה הרבה יותר בריא לגב, זה לא קל לקטוף תותים ברכינה הזאת.
בוא לא נשלח גם שתותים, זה גידול שקוטפים בידיים, זאת אומרת אין פה מיכון.
נכון, אז זה גם מאוד נוח לקטוף אותם, אבל גם באמת מפחית הצורך בהדברה, כי למזיקים הרבה יותר קשה לטפס את המטר גובה הזה כלפי מעלה, ויש גם ממש את המקומות שמגדלים אותם בתלייה, שזה אתה כאילו הולך מתחת לתותים. זה מהמם.
בזכות השורשים הקצרים שדיברנו עליהם מקודם, אז באמת אפשר לגדל תותים בקומות. אז זה מאוד נוח, כי את יכולה באמת לעשות קיר של תותים ולקטוף מאזור המותניים ועד איפה שהיד שלך מגיע. זה נוח, במיוחד לגידול שקוטפים בידיים.
בא לי קיר תותים. מה?
אוקיי.
בא לי בסלון קיר תותים, למה אני צריכה תמונות אם אני יכולה לשים קיר תותים?
את יודעת שיש לי במרפסת, זה מין בד גדול כזה, מלא 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 כיסים, זה לבד, מלא 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 כיסים, שבתוך הכיסים האלה שמים אדמה, ואפשר לשתול בהם צמחים, ואז התוצאה של זה זה ממש קיר עצום של ירוק.
אוקיי.
לא הצלחתי לגדל בזה.
חבל.
זה נורא קשה לתפעל את זה.
צריך להשקות את זה אחד אחד.
בדיוק.
צריך לפזר שם השקיה.
השקיה, והרוח מעיפה את כל האדמה משם, זה נורא קשה.
אוקיי, אז אני בינתיים לא אגדל תותים, אני אמשיך לקנות תותים. אם את צריכה לתת טיפ אחד לאנשים שהולכים לקנות תותים, זה תותים לא קונים לפי המראה. צריך לגעת באחד, צריך לבדוק את רמת המוצקות שלו. שהוא בשל, אבל לא בשל מדי. והכי חשוב, צריך להריח אותו. אתה יודע מה? אפילו לא צריך לקרב אותו לאף. פשוט צריך לעמוד ליד התותים ולעשות... וצריך שהריח המתוק והנהדר שלהם, הארומטיקה הזאת, פשוט תמלא את הנחיריים.
לגמרי.
אם אין לתותים ריח... תזבו, זה תותים פושטים, לא כיפים.
אותו דבר אגב לגבי מנגו, בעיניי. כן, הארומה הזאת היא דבר נורא חשוב, היא הרבה יותר חשובה מהצבע, והרבה יותר חשובה גם מהמגע.
ודיברנו שבוע לפני התוכנית ואמרתי לך, לבחור אותם, אני יודעת, אבל במקרר, אם אני לא משתמשת בהם תוך יום יומיים, הם הולכים לפייפן.
יש שיטה לשמר אותם יותר. את זוכרת שבפרק הפטריות אמרתי שאפשר לשטוף פטריות?
כן.
ואמרתי שצריך לטבול אותה ממש במהירות בקערה עם מים קרים,
כן.
ומיד כאילו לנער את זה, וזה לא מספיק לספוח. גם התות הוא ספוג, והוא סופח נוזלים, אבל אפשר לעשות תמיסה של חומץ ומים, לטבול את התותים, להוציא ולייבש, והחומץ הזה הורג את הבקטריות שנמצאות על המעטפת החיצונית של התותים, ואז הם יחזיקו לך 4-5 ימים, וכששומרים אותם במקרר, אז צריך לשמור אותם על נייר סופג. כדי שיספוג את הלחות שיוצאת מהם.
על נייר סופג?
על נייר סופג.
מכוסה אבל... או לא מכוסה?
מכוסה. אבל ככה זה יכול להחזיק באמת...
אז זה מסביר
הכל. 5-6 ימים. הדבר הכי נורא, וזה כשבוחרים את התותים, צריך לבדוק טוב, 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 טוב את הקופסה.
מה קורה למטה?
תות אחד, בדיוק. אין תות אחד רכוב למטה, או תות שיצא לו העובש הלבן הזה,
כן.
הוא יראה לה את כל הקופסה.
כן, בשניות, ממש בשניות. תוך יום. זה מסביר הרבה, העניין הזה שהם לא מחזיקים אצלי, כי בגלל שאני קונה אותם מהשדה, הם לא מגיעים אצלי מחוזים, הם לא באריזה. אז אני פשוט מכניסה את הסלסלה כמו שהיא למקרר, ואז אם אני לא משתמשת תוך יום יומיים, הם יגמרו את חייהם בתור ריבה, או עוגה. בדרך כלל ריבה.
כן.
או פרפטות.
את עושה פרפטות?
בטח. כן.
מיד נדבר על זה.
אפשר כבר לדבר על זה. אני חושבת שהגיע זמננו להיכנס למטבח, לוקסי.
יאללה.
כן.
אז ספרי לי על הפרפטות שלך.
זה מתכון פח. מה זה, מתכון הכי פח בעולם.
תספרי לי.
מרסקים תותים.
כן.
עם סוכר, מקציפים חלבונים ומערבבים, מקפלים ביחד, שמים בפריזר. זה מתכון של עקרות בית נואשות.
אז יודעת שעשינו ביום שישי, גיסתי הכינה ארוחה על פי הספר מהמטבח באהבה של רות סירקיס. כל המנות היו של רות סירקיס.
ארוחה אדירה, אני בטוחה.
אני חייב להגיד שהיה מאוד מאוד טעים.
ברור, ספר ענק.
הפרפה הזה, הבעיה היחידה שלי איתו, היא החלבונים המוקצפים והלא מבושלים. אני, יש לי בעיה עם זה.
מה, כל מוס?
יש שיטות לעשות מוס גם על ידי בישול של החלבונים, עם סוכר חם. אני, קשה לי עם ביצה חיה. קשה לי עם חלבונים חיים. אז פחות, אבל אני מניח שזה יעבוד גם עם קצפת.
בטוח יעבוד עם קצפת.
ואז, מה המרקם?
אבל עם קצפת, אתה לא מה, להקפיא אותה כאילו?
כן.
אם כבר הקצפת קצפת, כן. ויש לידך מחית תותים עם סוכר, פשוט תאכל את זה מיד.
באותו רגע.
מה אתה, למה אתה מקפיא את זה? זה יהיה אחלה מוס.
אני חושב שזה מעניין שהתותים הגיעו למטבחים, אבל נשארו בתחום הקינוחים.
מה אתה רוצה? לא, סליחה, יש כאלה שניסו לשים אותם בסלטים. אתה מכיר את הסלט של, של ה-90s?
אני שונא,
של עלי תרד עם התות?
אבישי הכין כזה השבוע.
זה קטסטרופה.
איך אפשר לשים תות בסלט?
למה
שיהיה תות? זה הירק הכי נוראי שאפשר לשים בסלט.
נורא, נורא. ואני אגיד לך,
נו.
כמה נורא הוא בסלט. אני לפני שנתיים הייתי בארפאז', שזה אחת המסעדות הטובות בעולם, מסעדת שלושה כוכבים בפריז, אכלתי שם צהריים לבד, ואחד הדברים שידועים לגבי המסעדה הזאת, שהם מגדלים עבור עצמם את הירקות, ולכן כשאתה מגיע, אתה באמת מקבל את הירקות כשהם בשיאם, באמת מה שנקטף באותו הבוקר.
כן.
עכשיו, ברגע שאתה מנהל מטבח בצורה כזאת, של באמת מה שבשל כרגע, ומה שכרגע בשיאו, זה שבר איזושהי מוסכמה בקולינריה הצרפתית. כי אנחנו תמיד יודעים שכשאנחנו בונים ארוחה במטבח צרפתי קלאסי, אנחנו די נקפיד שמרכיב לא יחזור כמה פעמים במנות. נכון? יהיה לך פטריות במנה אחת, במנה אחרת יהיה לך תות, במנה אחת יהיה לך סלק. ברגע שעברנו לבשל מטבחים סופר עונתיים, או מה שנקרא מיקרו סיזון, של ממש מה שבשל עכשיו היום, זה נתן לגיטימציה לאותו חומר גלם להופיע בכמה מנות.
אוקיי.
ומה שקרה בארוחה בארפאז' זה שהיה לי שלוש מנות לפני הקינוחים, שלוש עם תותים בפנים. אינני מעוניינת, חמוד. גם אם אתה, אלן פסר, אני לא רוצה לאכול שלוש מנות עם תות בארוחה אחת.
רגע, זה לא היה קינוחים.
לא.
מה זה היה? זה מעניין. כי אנחנו לא מכירים כמעט תותים מחוץ
אחד
לקינוחים.
היה באמיוז בוש, במשעשע אחריך הראשון, שזה היה שלושה טרטלטים קטנים, שאחד היה עם תות, אחד היה עם תרד, השלישי אני לא זוכרת. היה שם סלט של תות ושומר, אם אני זוכרת נכון, כשזה היה לפני שנתיים. והשלישי היה גם איזשהו סוג של מנת ירקות, שהתות הופיע שם גם בקישוט וגם בקולי. כאילו במחית של תות עם קצת סוכר, ממש ממש קצת סוכר. לא בא לי. האמת, תות מבחינתי טוב מאוד שהוא יישאר באזורי הקינוח. אין לו מה לחפש באזורים אחרים של הארוחה. אקספשן אתה רוצה שיהיה לי ליד הפתי כבד, אוקיי? ליד איזוש... או ליד צלחת גבינות.
אז גם ליד צלחת הגבינות, בעיניי יש פירות שהרבה יותר מחמיאים לתותים. אני חושב שזה קשור איכשהו למרקם של התותים. אני חושב שענבים וטענים ותפוחים ואגסים, זה פירות שהרבה יותר מחמיאים לגבינות מאשר תותים.
חד משמעית.
גם יש משהו במתיקות של התותים אמרת מקודם, יש שם מגוון כל כך חזק של ארומות, שזה too much בשביל לערבב את זה עם גבינות.
אבל זה יכול להיות ריבטות, ואחד הדברים שהולכים טירוף עם צלחת גבינות זה מרמלדתות.
מרמלדתות.
מרמלדתות. אני מאוד אוהבת שהצלחת גבינות שלי מלווה במרמלדות. אז בקיצור, אם תשאל אותי מה אני מכינה מתות, אני באמת בסוף זה יהיה בעולמות של תותים עם מסקרפונה, ותותים עם קצפת, ותותים עם סוכר, ותותים עם שמנת חמוצה, ושם בערך אני מפסיקה. אני לא רואה סיבה בכלל לעשות איתם יותר מזה.
מדהים שרוב המאכלים שאנחנו מכירים מהתותים פה בישראל, אז זה באמת תותים שהם בצורתם כמו שהם. זאת אומרת, אין לנו קינוחים עם תותים מבושלים יותר מדי.
נכון.
זה לחתוך את התותים ולערבב אותם עם עוד איזשהו משהו כן. טעים ומתוק.
כן.
בחול, באנגליה למשל, יש להם את האיטון מס, או יש להם את הסטרוברי שורטברד שהם מאוד אוהבים.
תפרט.
זה מעפף פריך של בצק ותותים, שהם נורא אוהבים לשלב בו באמת את הפירות האלה. בטרייפל המפורסם, כן. אותו כינוח של שכבות שעורמים, שמים הרבה פעמים
טוב
תותים.
טוב טרייפל?
כן, מאוד.
שוס, מזעזע.
זה כיף.
זה נורא.
זה נורא נורא טעים.
זה נורא בלגן, אפס סטייל.
ברומא, כשהיינו, אז ברוב המקומות מגישים תירמיסו.
כן, תירמיסו עם תות זה טעים.
אבל, כן,
אבל
בדיוק.
אבל עם קפה.
בלי קפה, יש גם תירמיסו תות
כן.
שמגישים. גם נכון. אנחנו בזמנו בקיוסקו היינו מגישים תירמיסו תות. הישראלים לא כל כך מבינים את הקונספט הזה, אבל ליקר חזק, תותים, ומסקרפונה, זה עוגה נהדרת. נכון. אני מאוד מאוד אהבתי. אני חושב אבל שהדרך שאני הכי אוהב לצרוח בטטות היא במילשייקים. פשוט מילשק של טוט.
תגיד עוד פעם את המילה
הזאת. מילשק.
אתה לא אומר מילקשייק? אין לך קוף שם?
אני גם לא אומר את היוד, מילשק. זה ארבע אותיות, מילשק. לא, זה...
אוי, מעולה. האמת שמילקשייקים זה חזק גם אצלנו, כי כאמור כל פעם שאני קונה טוטים ולא מספיקה להגיש להם אותם, בטרם השיח לוף, אז אני פשוט שוטפת אותם, קוטמת את הגבעול ושמה בפריזר, ואז תמיד יש למילקשייקים, טוטים קפואים כבר.
את יודעת הפטנט הזה להוציא את הגבעול הירוק עם קש?
כן.
אז אני עשיתי כזה השבוע לראשונה בחיי, וזה מטופש.
א', זה לוקח מלא זמן.
גם מלא זמן.
הרבה יותר מהר לקטום את הגבעול, וב', למי יש קש בבית? זה פלסטיק.
אז אני עשיתי את זה עם הקש הרב פעמי שיש לי.
אוקיי.
הזהב הזה, זוכרת שקניתי בגללך, אבל את גם מאבדת המון פרי טרי למטה, שנכנס לתוך הקש.
שזה החלק הכי טעים של הטוט.
וגם נשאר לך מלא הלבן מלמעלה, שזה החלק הכי פחות טעים בטוט.
לגמרי.
אז זה ממש...
אידיוטי לחלוטין.
מטופש.
כן. מה שאני כן אוהבת לעשות מיטוט, וזה פעם לימד אותי דרור אלטרוביץ' מהאימפריאל, המיקסולוג מבר האימפריאל, לקחת טוטים, נגיד חצי קילו טוטים, ואז לשפוך עליהם בין 400 ל-500 גרם סוכר, ככה בשכבות.
כן.
שמים את זה במקרר, ואז אחרי כמה ימים פשוט נהיה סירופ, טוט משגע, וזה אגב מהמם כמחית לקוקטיילים. נגיד להוסיף מעל זה שמפניה, ואז נהיה לך קוקטייל רוסיני. זה קוקטייל קלאסי מאוד מאוד מפורסם. כי אם רק תמאח את הטוט, ותערבב אותו עם סוכר, ולא תשים את זמן ההשריה הזה במקרר, אז בשתייה של השמפניה יהיה לך כמו גרבר, יישאר לך על הדפנות של הכוס.
אוקיי, אז זה ממש לשבור את הטעים.
כן, אז זה אני מאוד מאוד אוהבת. וכן, וריבות טוט, עם קצת לימון. אני תמיד שמה גרידת לימון בריבת טוט, לשבור טיפת המתיקות המוגזמת.
האיטלקים עושים את זה, ואני מאוד אוהב, אבל לדעתי הבאתי את זה מתדמור, מאחד השיעורים שהיו לי אי שם, בשנות ה-2000, כשלמדתי. זה נראה כאילו ממש לפני הרבה זמן. זה טוטים עם חומץ בלסמי, שזה שילוב קלאסי מאוד מאוד חזק. למעשה, אפילו היום אפשר לקנות חומצים ממש טובים, שהם כבר חומצי בלסמי עם תמצית טוט.
תמצית טוט, נכון.
הטוטים מאוד מקבלים באהבה את החמיצות הזאת של הבלסמי, את העציות הזאת שיש בו.
שהיא חמיצות עם מתיקות, גם בבלסמי עצמו יש גם מתיקות וגם חמיצות בדומה לטוט עצמו. זה מאוד דומה בדומה, הומאופתי כזה. עוד משהו שאני אוהבת לשים בריבת טוט שלי, ובכלל טוטים, פלפל שחור, זה גם טעים.
כמו שעשית בריבת עגבניות.
כן, אני ממש אוהבת לשים פלפל שחור בריבות.
זה נחמד, כן. אז לוקח זה? לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי.
כן, אבל אולי זה מה שיחבר אותם, גם מבחינתך יותר טוב לצלחת גבינות. החריפות הזאת היא פתאום שהריבה מקבלת, היא מאוד מחמיאה לה. בקיצור, כל הדיון הזה היה רק בשביל להגיד לכם שלא תעזו לעשות סלט של טרד עם טוטים.
איך זה קרה, השילוב הזה של הטרד והטוטים?
תקשיב,
זה התחיל לדעתי מצבעים, אדום, ירוק, בוא נשים אותם ביחד.
זה ממש היה טרנד, לדעתי, אני חושבת שאם אני צריכה להצביע על שנה, זה באזור 2003-2004 כזה. זה באזורים האלה, שזה פרץ למטבחים שלנו. נראה לי פתאום אני הייתה טרד טרי בארץ, ואז לא ידעו מה לעשות איתו, וזה שניהם בדיוק אותה עונה, אז למישהו זה יסתדר. המהדרין גם שמים שם טוטים מיובשים, גם וגם, גם טרים וגם מיובשים. גיהנום. אבל יש עוד דברים שאפשר להכין מיטוט.
מה?
בוא נדרים טלפון. אני רוצה לעשות לך הפתעה.
אוקיי. מישהו של קינוחים?
יותר מקינוחים.
אז מה?
ממתקים. ממתקים מיטוט.
יאללה.
בוא נרים טלפון להילה אוכמן, שהיא אומנית ממתקים, היא מכינה ממתקים בעבודת יד. בוא נתקשר אליה.
ממתקים בעבודת יד?
כן.
אופה לי! הלו?
היי.
שלום, הילה.
שלום. כן,
היי. מה העניינים? מה שלומך?
טוב מאוד.
אז איתנו על הקו אילה הוכמן, שמכינה ממתקים בעבודת יד, ואילה, אני החלטתי, הודעתי ללוקסי שאת עולה לשידור כדי לספר לנו לא רק על קינוחים שמכינים מיטוטים, אלא ממתקים שמכינים מיטוטים.
כן.
יש כאלה, נכון?
אני אוהבת שאומרים תותים, זה נשמע יותר טעים.
תותים ולא תותים?
לא, גם תותים, אבל כאילו שאומרים תותים זה חגיגי גם יותר.
ידעת שבארמית אומרים תותה?
באמת?
תותה.
נשבעים.
גדול.
כן. את אוהבת תותים? תותים?
אני מתה על תותים. זה אחד הפירות המתוקים ביותר שיש. זה חמוד כזה, יש לו גם ידית. הוא כאילו מוכן... הוא מוכן להכילה, הוא מרגש כזה, והריח הוא... תמיד שם כזה בחנות אצל הירקן, הם מסודרים כאלה יפה, ואי אפשר שלא לנשנש איזה אחד.
יש לך זנים מועדפים?
יש את התות מלאך, זה בעצם הזן היפי שאני מכירה, הייתי 7 שנים בשוק העיקרים בנמל תל אביב, אז התותים שם של רבינוביץ' הם גדלתי איתם.
אורי רבינוביץ' משוק העיקרי מגדל מלא זונים טובים של תותים.
כן, אבל את המלאך לדעתי, לא זוכרת אם הוא פיתח אותו, או שהוא פשוט טיפח אותו, אבל המלאך הוא הכוכב שלו. אז אני לא מכירה זנים אחרים.
אוקיי.
אני אוהבת יותר את הקטנים כמובן.
כן. מה את מכינה מתות?
אני מכינה מרמלדות. התות הוא מאוד עדין, אז הוא נגיד פטל יכול, אפשר להכין לי פטל יותר דברים, אבל תות, אם מבשלים אותו, אז בעצם זה כמו שעושים ריבה, מרמלדה זה כמו ריבה רק מבושלת בישול מהיר יותר. אז הטעם של התות נשאר יותר רענן.
באמת?
בעצם,
זה הבדל כן. במרמלדה לריבה, משך הבישול?
לא, במרמלדה יש מוסיפים פקטין. בריבה אפשר להוסיף פקטין, אבל אני לריבות לא מוסיפה פקטין, אבל זה עניין של בחירה. לתות יש פקטין נמוך, דווקא אוהבת שריבה היא רעננה כזאת, אבל זה לא קשור, זה סוג של קשור לממתקים, אבל זה לא משהו שאני מייצרת. המרמלדה פשוט זה כמו ריבה תכונה, כאילו זה בעצם פרי תכון עם סוכר, שמוסיפים לו הרבה פקטין, ובסוף הבישול די קצר, מושלים את זה ל-106 מעלות, כל אחד יש לו את ה... יש איזשהו טווח טמפרטורות, אני בשלת ל-106. בישול של בערך חצי שעה, אולי פחות. הטעם שלה נשאר מאוד מאוד רענן, וכי אם נותנים לזה להתבשל יותר מדי, נעשה משהו אחור כזה בטעם. זהו, ובסוף הבישול צריך להוסיף איזה משהו חומצי, לימון או מלח לימון. הטרטרית, אני מעדיפה מלח לימון. וזה מפעיל את הפקטין.
אמרת נעשה.
כן. ומה שעוד אני עושה עם תותים, זה גם סוג של מרמלדה, עם פקטין וגם עם אגר-אגר, זאת אומרת שזה עוד יותר מוסיף לו, כמו, אני עושה את זה בצורת רובוטים.
אגר-אגר זה סוג של ג'לטין, למי שלא יודע.
כן, זה עשוי נעצות, בעצם זה כן, כמו שמן ג'לטין טבעוני כזה, נעצות. יש לו, המרקם, הוא נותן מרקם אחר, אבל מג'לטין, יש פה איזה משהו טיפה גרגירי, אני לא יודעת להסביר את זה אחרת. והשילוב שלהם ביחד הוא נותן לי ממתק יותר קשה ממרמלדה. אני גם עושה אותו יותר חמוץ, ובעצם זה הסוכריית גומי שלי. אני עושה אותו די גדול בצורת רובוט, וזה מעין, אני לא רוצה להגיד, תחליף, כי זה לא יפה להעליב אותו ככה, אבל סוכריית גומי.
בצורת רובוט?
כן.
אני רוצה כזה.
כי הוא חמוד, כן.
אני חייבת, אני אגיד לך גם למה, אני באמת, הגישה שלי אומרת שממתקים זה חלק מהחיים, אני לא מהאימהות שאתה רוצה משהו מתוק, תאכל תפוח. לא, כשאתה רוצה משהו מתוק, אתה רוצה משהו מתוק. אבל אם אפשר גם פה לעשות בחירות יותר טובות, אז רובוט מיתותים אמיתיים.
נכון. בטוח שנורי ירוף על רובוט.
נורי? לא יודע את נפשו.
כן.
גם עורפים לו את הראש קודם, זה נורא כיף לאכול, כאילו זה אישי, זה מאוד אישי.
רגע, איפה קונים את כל התוצרת הנפלאה הזאת שלך?
עוד דרך האתר שלי, חנות אינטרנטית שלי, milaochman.com.
אוקיי.
או יש כמה נקודות מכירה, וכל אינפורמציה יש אותה באתר, אפשר לעשות בגוגל מילאוכמן ממתקים, ולמצוא אותי בקלות, או באינסטגרם. גם בפייסבוק, אבל אני מעדיף להתקף באינסטגרם.
אוקיי. אמרת לי פעם שאת מכינה גם חמצוצים.
כן, לזה התכוונתי, זה הרובוט.
הרובוט זה חמצוץ.
הוא חמצוץ, אבל חמצוצים הם נורא דקים. הם צריכים להיות דקים, אחרת זה...
כן, אבל... נכון, אבל הוא... נכון. אז אולי זה לא חמצוץ. אין לי ילדים, אז אני כאילו לא, אני גם לא אוכלת סוכריות גומי, אני לא אוהבת...
אנחנו מעבירים את השידור פה, אגב, רק שתדעי לך עם סוכריות גומי שלוקסי הכין. הוא הביא לי סוכריות גומי אלכוהוליות, ואני נורא אוהבת סוכריות גומי. ואני פשוט, ככל שהשידור מתקדם, אני הולכת ומדרדרת. כאילו,
זה מה זה... איך אני אוציא את הקולות לעיסה שלך?
זה מפוצץ אלכוהול.
רגע, אבל מרגישים את האלכוהול בסוכרי עצמה?
מנטלית כן.
אוקיי. לא, כי הבישול מעדר אותה, אז בגלל זה אני...
לא, אין בישול, יש רק חימום קל.
כאילו ג'לי כזה?
כן, ממש. כן.
טוב, זה טעים.
מאוד. תגידי, איך מכינים, האם אפשר בכלל להכין לדר מיתות? כי לדר זה דבר קסום בעיניי.
כן, לדר זה אחד הדברים, אני מתה על זה, זה כיף, זה כיפי. מאוד קל להכין לדר, והכנתי פעם איתות, פשוט בוחרים פירות שהם שלים ועתירי איתם, גם עם המרמלד אותו דבר, כאילו חשוב הבשלות, שזה בשיא הטעם, וכי אחרת זה פשוט יוצא ממתק אנמי והסוכר משתלה. אז עם לדר אבל, זה 100% פרי, אפשר להוסיף לו סוכר, אבל ממש ממש לא צריך, לוקחים את הפרי, טוחנים אותו, בלנדר, שמים במחבת ומתחילים להדות ממנו נוזלים, בעדינות, ממש עד שכבר מרבזים עם כף, את ממש רואים פסים במחבת, ומשטחים את זה על משטח סיליקון או משהו, עכשיו אם עושים את זה בעונה שיש שרב או יובש, אז מוצאים את זה החוצה ומייבשים את זה יומיים, כאילו בערב מכניסים, ואז אפשר לקלף את זה, ממש כזה רואים מתי זה מתחיל להתקלף, אפשר לקלף, להפוך, זה נשמע כאילו מסובך, אבל ברגע שעובר יום, אתם כבר מתחילים לראות שאפשר להתחיל לקלף את זה מהצדדים. ובשלב הזה שזה מתקלף, גם אפשר, וזה מאוד, זה הכי רומנטי, לתלות את זה עם הטובים.
לתלות
את זה. ליבוש באוויר.
כן.
כן. זה פשוט מראה מרגש, כאילו, זה נותן סיפוק כזה של...
לגמרי.
של פעם, של עשיית ממתקים של פעם.
ממש.
ואפשר, ועכשיו יש שנה של תותים ויש תותים טובים, אז פשוט בתנור ב-50 מעלות, משהו כזה. זהו, ולצאת לו להתייבש. אני לא יודעת להגיד כמה שעות, תלוי כמה ייבשתם את הפרי.
כן.
אבל פשוט מותקים.
אוקיי.
אוקיי.
וזה ממש כזה, זה נהיה ממש, כן, כמו אור. ובגלל שזה עובר בישול, אז לא נשאר לו את הטעם הרענן, אז זה נהיה ממש כמו אור חום כזה. וטעים.
אני בעד לדר. את זה אני הולכת לנסות בבית.
באמת את תכיני את זה?
אני נורא אוהבת. לדר זה...
את צריכה להבין שאם אפרת אומרת שהיא תכין משהו שהוא כינוח, כאילו, או משהו שהוא מתוק, זה... את לא מבינה עד כמה יש לה רתיעה מהדברים האלה, אז באמת...
אני לא כך אוהבת מתוק, אבל דווקא לדר, קוביות קטנות שלו, בתוך נגיד סלטים שמבוססי קטניות או קינוע, זה נותן מין נגיעת מתיקות, זה גם קוביות קטנות, אז אתה לא מבין מאיפה היא הגיעה. זה לא פירות מיובשים שיש לך פתאום חתיכת פרי מיובש, זה כאילו, אתה יודע, זה ריבועים קטנטנים כמעט בלתי נראים של מתיקות. זה הסיבה. הבנת?
אני אשמח לטעום את הלדר שתכיני.
אני אזמין אותך כשהוא יהיה מוכן.
אוקיי.
זה נראה ב-2026.
אבל תראי, זה באמת לא כמו להכין כאילו, לא כמו להכין מותק, כי את בעצם מבשלת את זה.
נכון.
את האשכרה משתמשת במחבת, אז את יכולה להוסיף לזה תבלינים מבח, או אפילו קצת צ'ילי.
יוסף. יוסף בשמחה ובססון.
כן.
יאללה. נהיית לתלות לדר בסלון.
כן.
אילה הוכמן, תודה רבה שסיפרת לנו דברים לא שגרתיים שאפשר להכין מיתות.
המון תודה.
תודה לכם חמודים, היה כיף.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
להתראות, ביי.
בקיצור, לוקסי, יש מלא דברים שאפשר להכין מיתות. ואתה יודע, כל התוכנית אני חושבת על זה, וכל פעם אני אומרת, אני אגיד לך את זה אחר כך. אנחנו כאילו, בתור ילדים, אנחנו קוראים לזה תותים, אחר כך שאנחנו גדלים קצת, אנחנו אולי קוראים לזה תותים, אבל אז שאנחנו נהיים הורים, בגלל הספר, הרי שאהב תות, אנחנו פתאום מתחילים לקרוא לזה תות. כלומר, גם בתחקירים שלנו...
גם ברבים זה נהיה תות?
כן.
זה נהיה יחיד?
כן. מה מתביא תות?
הרי שאהב תות זה ספר בעיניי נוראי.
יש שאומרים שהוא ספר נוראי, אותי הוא נורא נורא מצחיק. כאילו, אם אתה קורא
את זה... יש לך אותו, נכון?
מה, אני מקריאה אותו?
כן?
מקריאה אותו הרבה?
נזכירה זריזה רגע למי שאין לו פה ילדים.
זה על אריה שנורא ולאכול תות, ואז פעם באה לקבוצת ילדים אל היער, וכל ילד וילד, אמא שלו ארזה לו באותו בוקר, תות! ואז אריה בא והוא כזה רוצה לשאול אותה מה יש להם בתוך ה...
קופסת
בתוך
אוכל.
קופסת אוכל. וילדים כמובן לא מכירים את שפת החיות, ולא מכירים את שפת האריות, והם נורא נבלים והם בורחים, והם משליחים ככה לאחור את תיקי האוכל שלהם. ואז האריה פשוט יושב ואוכל המון 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 תות, עד שנהיה לו כאב בטן. ואז יש את הקטע המעולה, שפשוט צריך להקריא אותו באינטונציה הנכונה לילדים. ומאז הוא לא מתווכח עם אמא שלו, והוא לא מתנהג כמו טיפש, ולא אוכל מה שלא צריך לאכול.
מבינה, זה מוסר השכל, כאילו זה ספר של נפעיל מניפולציות על הילדים, כדי שהם יקשיבו להורים שלהם. אני מאוד נגד. תנו לילדים שלכם לאכול את מה שהם אוהבים, גם אם הם אריות ואוהבים תותים.
בקיצור, זה קורה נורא. וכל ילד וילד חזר הביתה ואמר לאמא שלו רק מילה אחת. תות. זה כתוב כזה בגדול. זה אגב מופיע בעוד כל מיני נכסי צאן ברזל של הספרות הישראלית.
כמו?
שמולי קיפוד, גדי חלה. גדי חלה. הילד חולה, נשאר במיטה, בא לבקר אותו קיפוד, הקיפוד רעב, הוא שם לו תות, הקיפוד נרדם, מתגלגל במיטה, קם בבוקר, כל הקוצים שלו מלאים תותים. אני בתור ילדה, זה שאהבה אוכל ורק חיפשה ספרות אוכל כל הזמן, כאילו, באמת, כל הספרים שאהבתי בתור ילדה היו קשורים לאוכל, שהכי אהבתי, כאילו... ערך מזון באנציקלופדיית אביב, שהיה בתמונה של אוכל, כאילו, איך הייתי מתפדפת רק בשביל להגיע לתמונה של האוכל.
אוקיי.
אז זהו, אז גם בשמולי קיפוד, היה את זה עם התות, ויש את השיר הידוע של יונה וולך, על תותים, זה שיר מאוד אירוטי, שלא לומר גס.
מה?
זה מאוד גס, אי אפשר להקריא אותו, זה לא...
זה פודקאסט, זה לא רדיו. זה... יכולה לעשות מה שאת רוצה.
ובזה נסיים?
בזה
אני חושש שזה יפגע ברגשות חלק מהמאזינים.
טוב, בסדר. אז חפשו את יונה וולך וחפשו את שירה על תות.
יונה וולך תותים.
אז בואי נסיים, אפרת, את התוכנית שלנו על תותים. לפני שנסיים...
אגב, אפרופו נכסי צאן ברזל, אתניקס, תותים.
טלם, טם, טם.
תותים, ויש את השיר החיים שלנו, תותים.
נכון.
ויש את תות שדה מרמת השרון.
זה אני לא מכיר.
תות שדה מרמת השרון. חגיגה אמיתית בגרון, משה בקר, שנות ה-80.
זה שליטה, רואים שבעלך הוא בתחום של ה...
עומרי, תדע לך כל פעם, אמר לי, שהוא לא מכיר שיר, הוא שואל אותי, יש לי...
כן?
זיכרון מטופש להפליא. שירים משנות ה-80 של משה בקר.
כן.
כן.
אז תודה לכם שהזנתם לנו, והחיינו והגיענו עד הלום. אני רוצה לספר לכם שביום ראשון, ה-9 לשני,
כן.
אני ואפרת נעביר סדנה.
נכון.
שמדברת על שימור מזון במטבח הפרטי שלכם.
כן.
במסגרת פעילות שעיריית תל אביב עושה במוזיאון תל אביב. Mm-hmm. זה פעילות לחברי הדיגיטל של עיריית תל אביב, אבל אנחנו אולי נעשה עוד כאלה.
כן. אנחנו בעצם עולים על הבמה, מדברים קצת על קיימות בצורה... מאוד כלילה, מה שנקרא צעדים ראשונים בעולם הקיימות, אחר כך קצת מבשלים אוכל שמדגים איך אפשר להחזיק מטבח קצת יותר מודע, קצת יותר מקיים. אז זה קורה ב-9 בפברואר, ב-10 בלילה, במוזיאון תל אביב.
אנחנו היינו אפרת ואורן.
אנחנו היינו אנזל ולוקסי.
אנחנו היינו אפרת קבתחתי, אנזל.
אנחנו היינו אורן לוקסי.
אנחנו...
היינו.
היינו.
ביי.
יאללה, ביי.